ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שמוקדשת לחשיבה חיובית, לניסיון להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, לתת, להגיד תודה ולהוקיר את מי שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה, נדבר על חנוכה, נדבר על בינה מלאכותית, נשמע לעמותת נערי האור ועוד ועוד. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, חירות עזני, עורכת ומפיקה, רן לודין שיושב כאן לצידי, אחראי על השידור, וגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו, הימים הם ימי חנוכה, חג ש... יש בו כל כך הרבה תקווה ושמחה, וגם הרבה מאוד תוכן רעיוני עומד מאחורי חג החנוכה, ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה עם ליאור טל שדה, היוצר והמגיש של העסקת היומי של בית אביחי, מקור להשראה, וגם מחבר הספר מה למעלה מה למטה. ערב טוב לך ליאור, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודי, תמיד שמח להיות איתכם.
תודה. חג החנוכה, אז מה אתה יכול לספר לנו על החנוכה שהוא לא מהסיפורים המוכרים במיינסטרים?
אז תראי, הסיפור הכי ידוע של נס פך השמן הוא בעצם סיפור שהומצא בתקופה קצת מאוחרת, כנראה 200-250 שנה מאוחר יותר, וזה מעניין, בגמרא יש גם סיפור אחר, סיפור אפשר לקרוא לו אוניברסלי יותר, שהוא מאוד חמוד ויכול אולי לתת עוד איזה משהו על חנוכה. אז נספר אולי את הסיפור החמוד השני.
בבקשה.
אז יש בגמרא סיפור על אדם הראשון, אותו אדם שבעצם מעולם לא היה תינוק, לא היה ילד, אלא בעצם האיש היחיד אי פעם שנולד מבוגר, ואכל מפרי עץ הדעת, וגורש מגן עדן, ועכשיו הוא בפעם הראשונה בעולם, ומגיעים ימי סוף כסלב, והוא ראה שבתקופה האחרונה היום הלך ונהיה קצר יותר, פחות ופחות אור, יותר ויותר חושך. עכשיו, את ואני וכל המאזינים יודעים שזה טבעו של עולם, אבל הוא לא יודע, כי כן. הוא, זאת השנה הראשונה שלו. אז הוא נכנס לחרדה, שבעצם כל זה קורה בגלל החטא שלו ושל חווה, ושמה שאלוהים מתכנן זה להחשיך לאט לאט את העולם עד שהכל יחזור לתוהו ובוהו. ובמשך 8 ימים הוא צם והתפלל ועינה את עצמו, וככה נכנס באמת לסטרס רציני, ובתום 8 הימים הגיעה התקופה שלנו עכשיו, סוף כסלב, תחילת טבת, כן. והוא ראה שזה מתחיל להתהפך. ואז הוא הבין שבעצם זו דרכו של עולם, וכתוב שם שהוא קיבל החלטה, שמעכשיו לאורך כל הדורות, בשמונה ימים האלה, במקום לצום ולהתענות, נעשה חג של אור. הנה עוד סיפור על חנוכה, והוא מקסים בגלל הסמליות שלו, כי בעצם הוא מדבר על זה שגם בתקופות הקשות, וגם כשאנחנו רואים שנהיה לנו חשוך יותר, ואנחנו הישראלים מבינים היטב על מה מדובר, בטח בשנה האחרונה, וגם כשלא עלינו יש לנו 100 חטופים עדיין, זה ניסיון להגיד, בשיא החושך אנחנו מאמינים בלהדליק את האור, אנחנו מאמינים באור שהולך וגדל, ואנחנו נעזור להביא את האור, וזה חג החנוכה, אפשר לקרוא לו חג האופטימיות, ואנחנו כל כך צריכים את זה עכשיו.
כן, האמת היא שנדמה לי, שבתקופה הזו אנו זקוקים לאופטימיות הרבה הרבה יותר מתמיד, ומעבר לסיפור שאני חייבת להודות בעבורי הוא ממש חידוש, יש עוד דברים שאתה פוגש בארון הספרים היהודי שמחזקים את האופטימיות של החג הזה, את הייחודיות כן. שלו?
אני אגיד לך משהו שקשור, אני חושב, גם לצורך גדול היום בחברה הישראלית. יש מחלוקת ידועה בין בית הלל לבית שמאי לגבי אופן הדלקת החנוכיה. בית שמאי חשבו שנכון להדליק בלילה הראשון 8 נרות, ובלילה השני 7, וככה כל יום כן. להוריד נר.
הולך ופוחת.
בדיוק, כן. הולך ופוחת. ובית הלל חשבו הפוך והלכה כמותם. עכשיו, יש כל מיני ניסיונות להבין את זה, אני רוצה להציע עוד ניסיון אחד בענווה על איך להבין את זה. אני חושב שבעומק התפיסה של בית שמאי, ואפשר לראות את זה בהרבה מקומות, הם האמינו שיש איזושהי אמת אחת גדולה, דרך אחת ויחידה שבה, שכך ראוי לחיות את החיים, אידיאולוגיה אחת שהיא חייבת להיות האידיאולוגיה השלטת, ולכן הם אמרו, אנחנו מתחילים מהרבה אורות, כי אנחנו לא יודעים עדיין מהי הדרך האחת, אבל השאיפה היא לאט לאט להגיע לאור אחד, שהוא האור האמיתי, זה הדבר. בית הלל חשבו הפוך. בית הלל אמרו, לא, יש כמה דרכים לחיות את החיים, וכל תרבות וכל קבוצה, או כמעט כל תרבות וכמעט כל קבוצה, מביאים את האור שלהם. אז אנחנו מתחילים מהאור הקטן שלנו, ואז מדליקים ביום השני גם את האור של השכן, ואחרי זה האור של הקהילה השנייה, ואחרי זה האור של העם השני, ועד שאנחנו מגיעים לשמונה נרות שמסמלים את הגיוון שהוא כולו ביחד אור גדול, שהוא זה, כמו, זה כמו כמעט, שהשיר אומר.
זה כמעט כמו ויכוח שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, האם אנחנו קור היתוך, שבסוף אנחנו מתיחים את הכל לכדי גלופה אחת ואחידה, או שאנחנו משהו הרבה יותר מגוון.
בדיוק, ואני חושב שהעומק ההבנה שבאמת יש כמה דרכים ראויות, היא הצעד הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אבל יש גם צעד שני. כל הנרות האלה הם על אותה חנוכיה. ואת כל הנרות האלה מדליק אותו שמש. זאת אומרת, פה יש תפיסה של ריבוי, אבל של ריבוי שביחד יוצר משהו ויודע לחיות ביחד. זה לא סתם ריבוי של אורות, אלא זה על אותה חנוכיה. והשאלה, מי יכול להיות השמש הזה היום בחברה הישראלית? תראי, תיאורטית, זה שמה כבר מצחיק שאני אגיד את זה, זה אמורה להיות הפוליטיקה הישראלית, היא השמש שמדליק כל פעם נר, אבל אנחנו רואים שזה רחוק רחוק מהמציאות.
לגמרי.
כן, אז
אבל אנחנו יכולים להתנחם בכך שיש לנו באמת, בוא נאמר ששמונת הנרות של העם הזה, הם לגמרי אור גדול, וימצא גם השמש מתוכם.
כן, אולי התוכנית שלך שמתמקדת בלהראות את הטוב.
כן.
זה עוד סוג של שמש.
ליאור, כרגיל תענוג, תודה רבה רבה, ושיהיה חג מבורך, שיביא גם על נרותיו בשורות טובות, אמן.
אמן, תודה.
ליאור טל שדה, מגיש העסקט מבית אביחי, מקור להשראה ומחבר הספר מה למעלה מה למטה, תודה רבה ושבוע טוב. ועכשיו אנחנו מבקשים להרחיב את הדעת ולהרחיב גם את הלב עם בינה מלאכותית, ואנחנו מבקשים לדבר עם בני פרבר, מנהל קהילת בינה מלאכותית גדולה בישראל, שמונה עשרות אלפים, וגם מגיש הפודקאסט פשוט AI. ערב טוב לך בני, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, מה נשמע?
כיף
להיות פה.
תודה, תודה רבה. טוב, אז אתה יודע, בוא נתחיל קצת על מה הם לדעתך היום, ככה כשה-AI כבר לגמרי פה, הוא לא רק תיאורטי, הבינה המלאכותית לגמרי נוכחת, מה, האם אתה יכול לזקק את ההשפעות המרכזיות שיש לבינה המלאכותית על האנושות?
כן, טוב, אז קודם כל חשוב מאוד לזכור, לפני שאנחנו ככה עולים למעלה, לגבוה, למקרו, לדבר על האנושות כולה, חשוב לזכור שאנחנו סך הכל שנתיים באירוע, ובסוף כל כלי ה-AI, רוב כלי ה-AI שכולנו מכירים, רובנו, האדם הפשוט, כמו ChatGPT, כמו Midjourney, כמו קלוד, כמו ג'ימיני, ועוד שלל שמות שאני יכול לתרוק כאן, הם בסוף נועדו להיות כלי שמייעל את העבודה שלנו ואת היום-יום. זאת אומרת, בסוף צריך לזכור ולהתייחס לזה, ככלי שבא לייעל, שבא לעשות אותנו יותר יעילים, ובא לעזור לנו בכל מיני פעולות כאלה ואחרות, ואחרי שניגשנו לזה בצורה כזו, אפשר, חשוב לי פשוט להגיד את זה, בשביל קודם כל להוריד קצת ציפיות, כי אנחנו, אנשים חושבים שבסוף בינה מלאכותית זה כמו קסם, זה בא ככה לעשות אותם סופרמן ברגע, אז יש לו את היכולת לעשות אותם סופרמן, אבל בטח שזה לא יהיה ברגע, זה לוקח זמן. אנחנו סך, כאמור סך הכל שנתיים בתוך המהפכה הזו, ויש את הכלים המובילים שהזכרתי קודם, אבל אם באמת נעלה לשאלה שלך, טיפה יותר גבוה לאנושות, אז בסוף בינה מלאכותית זה עוד תחום בטכנולוגיה, זאת אומרת, זאת מהפכה טכנולוגית שאנחנו כאנושות חווים, יש שיגידו שזה אפילו יותר גדול ממהפכת האינטרנט בשנות ה-2000, אז אני הייתי בן שנתיים, אז קשה לי להעיד בעצמי, אבל אני מניח שיש הרבה שיש חלק גדול מהמאזינים שלנו שכן, יודעים לזהות ולהשוות אפילו בין המהפכות, ובסוף בינה מלאכותית כמו כל מהפכה טכנולוגית, בא לשפר אותנו כאנושות ולקחת אותנו למקום יותר טוב.
כן, אנחנו תכף נגיע לזה. ועדיין, אם הייתי מבקשת אותך, מהו השינוי המרכזי? ברור, אנחנו בכלל מצוידים בחשיבה אופטימית, ואנחנו מאמינים שהדברים שקורים, קורים לטובה. ואחרי שאמרנו את כל זה, מהו השינוי המרכזי שמביאה איתה הבינה המלאכותית?
כן, אז תראי, יהודית, בסוף הבינה המלאכותית, יש לה את היכולת לקחת כמות גדולה של מידע ולהסיק ממנה מסקנות, זה ככה בשורה התחתונה.
זאת אומרת, היא מנגישה היקפים של מידע ועיבוד של מידע בעוצמות שלא הכרנו. זה השינוי המרכזי.
נכון מאוד, ואם אנחנו ניקח את זה ככה לרמה שלנו, של האדם הפשוט, אז כבר היום יש כלים, כמו שזכרתי קודם, כמו מג'רני, שבעזרת הכלי הזה אפשר לייצר תמונה מטקסט, ממש לרשום לו טקסט, לייצר לי תמונה של עץ, ואני מקבל ברגע תמונה של עץ. אז גם אני, שאני באדם הכי לא יצירתי בעולם, יכול להפוך להיות פיקאסו ברגע.
לגמרי. ואם הייתי שואלת אותך, אחרי שאנחנו, איך אתה אומר, שנתיים בתוך האירוע, וברור שהשינוי הוא שינוי דרמטי, אמרת קודם שזה מהמשפחה של הכנסת המחשבים, ויש האומרים שאפילו זה הרבה יותר מזה, רק שאנחנו עוד לא יודעים להמשיג את זה. אז אחרי כל השיחות שאתה מקיים בנושא, והלימוד בנושא, איך נכון שאנשים יערכו ל-AI, ואני מניחה שהאופן שבו בני הנוער צריכים להיערך, זה לא האופן שבני הגיל השלישי צריכים להיערך. אז מה היית אומר?
יפה, אז תראי, קשה מאוד להיערך לדבר שאנחנו אפילו לא יודעים מה מצפה לנו, כי הטכנולוגיה של היום, טכנולוגיית הבינה המלאכותית, היא כל כך מתקדמת ומתפתחת, ושאלת אותי קודם מה הייחודיות שבה, זה שהיא יודעת ללמוד ולהתפתח בפני עצמה. עד היום כאשר אנחנו נתנו טכנולוגיה כלשהי, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, ניקח מכשיר חשמלי כמו מיקרוגל, זה מכשיר מאוד, זה חשמלי שעושה משהו מאוד מאוד ספציפי, שאנחנו בנינו ויודעים לשלוט עליו. אבל אם אנחנו ניקח טכנולוגיה או תכונות של בינה מלאכותית לתוך המיקרוגל, הוא למעשה יודע ללמוד בעצמו ולפתח את עצמו, ככה שהוא כבר ידע אחרי כמה פעמים שנצוח
להם. ברור, ברור, אני בכוונה לוקחת אותך למקום, ברור לגמרי שיש פה הרבה מאוד יישומים. ועדיין, אחרי שאמרנו את זה, איך נכון שאנשים מן היישוב יערכו לקראת האירוע הזה?
יפה, אז קודם כל, דבר ראשון זה להקשיב לתוכניות כאלה, ולהבין בכלל שזה קיים. יש המון אנשים שבכלל עדיין לא עירים לדבר הזה, וזה עובר לאדם, וזה בסדר, 80% מאוכלוסייה עדיין בכלל לא מודעים למהפכה שקורית, אבל מספיק שעכשיו אתם מודעים, כל מה שנותר זה פשוט להיות על זה, זה להתעדכן בדברים, ממש לא, לצורך העניין, ממש לא מזמן, אילון מאסק, שהוא אחד היזמים הטכנולוגיים המובילים בעולם, הטיס חללית לחלל החיצון, שהיא עשתה שם איזושהי משימה, היא חזרה לכדור הארץ ונחתה נחיתה רכה, מה שזה אומר שעכשיו אפשר להשתמש בחללית הזאת שוב פעם. הדבר הזה זה פעם ראשונה משהו כזה קרה בהיסטוריה של האנושות, שטיסו חללית והיא חזרה ונחתה לכדור הארץ, אחרי משימה ולא התפוצצה. ולמה אני מספר את זה? כי זה רק מראה לנו איזה תחילתו של עידן שאין לנו מושג אפילו לאן הוא ייקח אותנו. ולכן חשוב מאוד, זה פשוט להיות על הדברים, להישאר מותקנים, להזין את תוכניות כאלה, לצרוך תוכן שכזה, להיכנס לקהילה כמו שלי, להזין לפודקאסט כמו שלי שהוא מאוד מונגש ומאוד לך ברור. בעיקר בגדול לרצות להבין מה קורה ולהישאר מעודכנים. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים כמה שנתיים בזה, וזה רק התחלה.
אתה יודע, הרבה מאוד פעמים כשמדברים על בינה מלאכותית, אז בדרך כלל זה מלווה באיזה איום או העלמות של מקצועות, משרות וכולי. ואחת הסיבות שביקשנו לדבר איתך, כי ממה שאני הקשבתי, ראיתי שאתה מביא קורטוב של אופטימיות לתוך השיח, אז עד כמה אתה חושב שנכון לאמץ אופטימיות ביחס לבינה המלאכותית?
בוודאי שנכון לאמץ אופטימיות, הרי בסוף כמו כל מהפכה טכנולוגית שהאנושות הביאה איתה, בין אם זה מהפכת האינטרנט, בין אם זה מהפכה התעשייתית, תמיד היו קולות של בעד ונגד. וגם עד היום אפשר להתייחס למהפכה התעשייתית לצורך הדוגמה, כאשר רכבים נכנסו לשימוש, עד היום אפשר לטעון שזה טוב או רע, כי מצד אחד הרכבים יכולים לקחת אותנו מכפר סבא לאילת תוך 4 שעות, אבל מצד שני רכב יכול גם להרוג בן אדם ולהיות כלי נשק. אז עד היום זה יכול להיות לטובה ולרע, ובסוף האנשים, אנחנו, אלה שנחליט לאיזה כיוון לקחת את זה, ואני, כמו שאמרת באופטימיותי, מאמין ורוצה להאמין שהאנושות, שהאנשים יקחו את הטכנולוגיה למקומות טובים, בדיוק כמו הדוגמה שנתתי מקודם עם החללית, וזה שאין ספק שזה התקדמות מטורפת שעוד לא זיהינו, עוד לא הכרנו בכלל. ולכן אני חושב שבסוף האדם הוא טוב בבסיסו, ואני חושב שבסוף האנושות ייקח את זה למקומות טובים. חשוב אבל להגיד שאנחנו נכנסים לעידן של המון המון סימני שאלה והמון חששות, וכמו שאמרת, הרבה חבר'ה יאבדו את המקצועות שלהם, הרבה חבר'ה אולי פחות יפו רלוונטיים, אבל מצד שני, גם בשנות ה-70-80 אמרו את זה על הבנקאים, כאשר נכנסו הכספומטים לבנקים, אמרו, בוא'נה, לא צריך יותר בנקאים, שאז הם, כל מה שהם עשו זה להוציא כסף מזומן. והנה, תראי, יהודית, 50 שנה אחרי, עדיין יש בנקאים בבנקים, אומנם קצת פחות, אבל הם פשוט עושים דברים קצת אחרים. אז זה לא שהמקצועות ייעלמו כל כך מהר, הם פשוט ישתנו מכוח האינרציה ויעשו דברים טיפה אחרת, ולכן מאוד מאוד חשוב להישאר מותקנים וכל הזמן להיות עם היד על הדופק על הדבר הזה.
בני פרבר, מנהל קהילת בינה מלאכותית, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו מעט לעת נשמח לשוחח ולדבר גם על המלצות פרקטיות וחידושים שכבר מתרחשים. תודה, תודה ושבוע מבורך.
ביי ביי, יום מקסים.
אוקיי, ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור אייל קמינקה, סופר ומשורר. צריך לומר שדוקטור אייל קמינקה הוא האבא של סגן ינאי קמינקה עליו השלום, שנפל בקרב בחרבות ברזל, וספר שיצא לא מכבר, ספר שירה עם קטעים של הגות ושיחות שאני מניחה גם מתכתבים עם המציאות של כולנו והמציאות הפרטית. ערב טוב לך אייל ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יונית.
אז אולי לפני שנתחיל, אתה יכול לספר לנו קצת על ינאי?
ינאי, תמיד נהגנו, או מאז השבעה באוקטובר, אנחנו נוהגים להגיד שהשעתיים האחרונות של חייו לא יותר שוות ולא יותר משמעותיות מה-20 שנה הראשונות והאחרונות של חייו. אז תודה על השאלה של לא איך הוא נהרג, אלא מי היה ינאי. ינאי היה ילד בכור, הבן הבכור שלנו, 3 אחים יש לו. היה ילד שהאפיון הכי, אני חושב, מובהק אצלו, שהיו לו עיני רנטגן, ככה נהגנו לומר.
וואו.
הוא מאוד לא אהב להופיע, מאוד לא אהב להיות על במה, מאוד לא היה אוהב אם היה יודע שאנחנו מדברים עליו כך. תמיד היה איפשהו בצד הדרך או בצד ההמולה, אבל הוא היה מסתכל, מתבונן, יודע לנתח שפת גוף, עיניים, חודר עם העיניים שלו, לנפש, ויודע לנתח את הלוח השיבה האסטרטגית מאוד מאוד גבוהה של מצבים חברתיים, ובכלל ידע לנתח מה קורה בחדר, מה קורה בכלל במציאות. הייתה לו מנהיגות שקטה, אנשים היו ניגשים אליו כדי לקבל בעצם עצה, ויש לי נוכחות מרגיעה, נוכחות מכוונת, וכך הוא היה פועל עם אנשים.
שזה מאוד חריג לילד כל כך צעיר.
זה היה מגיל צעיר, האתגר הורי, אנחנו לא ראינו אותו מופיע במסיבת הסיום של כיתה א', ולא במסיבת הסיום של כיתה ב', ואתה נכנס כבר לסרטים, אולי הילד יש לו בעיה חברתית, לא הייתה לו בעיה חברתית, היו לו הרבה חברים, הוא היה ילד שמח, אבל ילד שיודע להתבונן, ויודע לעשות משהו עם ההתבוננות הזאת, ובמיוחד מעדיף את האחד על אחד. הוא היה רואה אנשים שיש להם איזשהו חושך, איזושהי מצוקה, ושם היה מציב את עצמו. דרך אגב, לא בצורה כזאת טיפולית, כפי שאולי מדמיינים, הוא היה לו חוש הומור מאוד חזק, חוש הומור ציני, הוא היה לצחוק על המציאות, על עצמו, על אחרים, אבל נמצא שם, נוכח. ואחרי מותו שמענו עשרות רבות של סיפורים, של אנשים שהתחילו את המשפט ב... אני הייתי אחד מהאנשים הקרובים לעיניי. עכשיו, זה בלתי אפשרי, אין כל כך הרבה אנשים שיכולים להיות כל כך קרובים לבן אדם אחד, אבל ככה הם הרגישו, מכיוון שעיניי הציב את עצמו בנקודות שבהם הם היו צריכים, בנקודות החושך שלהם.
ואתה, שאתה סופר, משורר ויועץ שמתמחה בחשיבה תוצאתית, מקבל החלטה לכתוב ספר. אתה יכול לספר לנו על הספר?
בחודשיים הראשונים אני נעלמתי. עם א', לא יכולתי להוציא מילים, לא יכולתי להוציא את המחשבות. ואחר כך המילים החלו להתאגד בהתחלה בראש, אחר כך בכתב ולצאת החוצה. הרגשתי שהספר והמילים נקראות ממני, מגופי, ממש בוקעות את יציאתן, משאירות הרבה מאוד צלקות. אני מורגל בכתיבה, זה ספר שירים ראשון, אבל זה לא הספר הראשון שהוצאתי. הוצאתי בעבר 5-6 ספרים, עסקתי יותר בפרוזה, אבל תהליך כזה לא חוויתי, לא בעוצמתו, לא בעוצמת הכאב והטלטלה שהיו בו. והמילים שיצאו זה מילים גם של שירים חדשים שנכתבו, גם פתאום הסתכלות אחרת על שירים שנכתבו לפני אוקטובר, ופתאום אני מבין בהם משהו אחר. וגם שיחות או חצאי שיחות שהיו חלק עם אנשים, חלק בראשי, על מחשבות של מה זה להיות באבל, מה זה לאבד בן או לאבד בכלל קרוב משפחה.
אתה כותב באחד השירים, לעצור אדם אבל באמצע ריצה, ללחוץ את ידו, לשאול איך הוא מרגיש ולהגיד תהיה חזק, זה כמו להגיש 20 קילו סוכר לאדם טובע.
כן, אני אחת החוויות שאני גיליתי אחרי השבעה באוקטובר, שאנשים טובים עם לב טוב וכוונות טובות, מגיעים ולא יודעים מה להגיד, ומתחילים להשתמש בביטויים שהם עבור האנשים השקולים, הם ביטויים ריקים, ריקים מתוכן. תהיו חזקים בשביל הילדים, ביחד ננצח, הוא לא מת לשווא, הוא עכשיו למעלה, טוב לו למעלה. מילים מהסוג הזה, שהן מילים ריקות, הן מילים שטוחות. ואני ניסיתי להביע את הדבר הזה, אני כותב על זה. אני ניסיתי להביע את זה במילים שלי בספר, גם כדי לתת מילים לאנשים אחרים שנמצאים כרגע בשכול ומרגישים ולא יודעים לבטא את התחושה שלהם. וגם עבור אנשים שבאים...
אתה מקבל תגובות כאלו?
כן, אני רוצה להגיד שזה גם עבור אנשים שבאים לאנשים שקולים, שלא חוו שכול קרוב, ולתת להם איזשהו חלון הצצה, שהוא אומנם לא יהיה מדויק, אי אפשר לחוות ולהכיר באמת, אבל... אפשר להתקרב וקצת יותר להבין מה עובר עלינו. התגובות שאני מקבל הן תגובות מופלאות, מאוד מחזקות אותי, כי הייתה לי התלבטות מאוד גדולה אם בכלל לפרסם את הספר. הספר לא נכתב בשביל אחרים, הוא נכתב כאיזשהו מעיין שפשוט פרץ, ולא ידעתי בכלל אם לפרסם או לא. ודווקא מהתגובות זה דבר שמאוד חיזק אותי, כמו איזשהו שליחות אפילו שיש לתת מילים גם לאלה שחווים את השכול וגם אלה שמנחמים. אני יכול להגיד לך, מישהו כתב לי צריך לקרוא את הספר לאט, כל מילה כמו מהלומה נפרדת, כמו תפילה, כמו מחשבה תורדנית. אפשר אפילו לקרוא בכל רם אם יש אומץ. אישה אחרת כתבה לי את היצירה הזאת, אין מנוס מלקרוא בנשימה אחת מתמשכת. ולאחר מכן לשוב ולצרוך אותה מקטעים 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 כמו סכין חדה בלב. ואז היא הוסיפה, זה מישהי שלא חוותה שכול, היא הוסיפה, היצירה הזאת מחייבת חתימה על טופס ויתור והסכמה, בנפש צלולה, בדעת מושכלת. אני לוקח על עצמי את הזכות והחובה לצלול עם הכותב אל משמעות השכול, ואני עושה זאת באהבה גמורה. זה מילים מחזקות.
דוקטור אייל קמינקה, האמת היא שהמילים נגמרות, אז אנחנו לא נגיד סתם, רק נשלח חיבוק וירטואלי, ולהגיד שאשריך שעם הכישרון שלך, אתה בוחר לתווך דברים שהם כל כך רגישים וחשובים. אז תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת.
תודה יהודית, תודה.
שבוע מבורך. אנחנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולהגיד תודה לעמותות שרואות את האחרים וגם עושות למענן, ואחת העמותות היא העמותה שהמנכ״ל והמייסד של רן אורן נמצא איתנו. ערב טוב לך רן, ותודה רבה שאתה איתנו, וקוראים לעמותה נערי האור.
נכון.
אז קודם כל מראש אני אתנצל שהאייטם הוא קצר, ואם צריך אנחנו נדבר פעם נוספת, אז מחילה. אז בבקשה תספר על העמותה ועל הפעילויות שאתם עושים בעיקר בחנוכה.
נערי האור זה עמותה שיסדתי יחד עם עוד כמה ישראלים ועם קרן עולמית בשם פטריציו פאולטי לפני 20 שנה. זה עמותה שמסייעת לנוער בסיכון, במהלך השנים האלה חלפו יותר מ-3,000 בני נוער, ובני נוער מגיעים למרכזים, יש לנו 8 מרכזים כאלו בארץ, בכל המגזרים של החברה, והם מגיעים ותוך כדי תעסוקה, הם עוברים תהליך חינוכי של שנה, שנה וחצי, בעצם לגלות מחדש את הכישרונות שלהם, את היכולות שלהם.
בכל הגילאים?
המסה העיקרית היא 15 עד 18.
אוקיי.
יש לנו חווה ברשפון, ששם מרכז הפעילות שלנו, וחווה הזאת גם במהלך השנה האחרונה הפכה להיות חוות מרפא, ויחד עם בני הנוער בסיכון שלנו, יש לנו גם צעירים, צעירים שחוו את הטראומה, והתחיל מסורדי המסיבות, אבל היום יש שם גם חבר'ה שחזרו מהלחימה, ואנחנו מייצרים ביחד הרבה תוצרים, שם שם גינה צמחי מרפא, אנחנו מפיקים שמנים וסבונים טבעיים ונרות, בחנוכה עשינו פעילות של חנוכיות.
והכל זה פרי עמלם של אותם נערים ונערות?
זה היה פרי עמלם של אותם נערים ונערות ב-20 שנים האחרונות, בשנה האחרונה זה גם פרי עמלם של צעירים שמשתלבים בעבודה בחווה.
כמו
לדוגמה התוכנית שנקראת לייט-אפ, בשיתוף משרד הרווחה והקרנות של הביטוח הלאומי, שבעצם כ-100 שורדים מהמסיבה שמשתלבים גם לעבוד בחווה. כל המוצרים של נערי האור, כל מי שיכנס להסתכל בחנות שלנו, הם כולם 100% מיוצרים, ובעצם תומכים בהמשך הפעילות של העמותה.
ובעצם המקור שממנו אתם מממנים זה המחירה של המוצרים הללו.
זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהפעילות שלנו. יש לנו גם שיתופי פעולה, אנחנו עובדים עם גופים, משרדי ממשלה, וגם יש לנו תורמים, אבל הפעילות של מכירת המוצרים היא מאוד מאוד משמעותית, גם בשביל המימון, אבל בעיקר בשביל תחושת הערך העצמי.
לבני
נוער שמייצרים את המוצרים, כשהם רואים שהם נרכשים, יש לנו מוצרים יפייפים, כי הערך של המצוינות הוא מההתחלה ערך גבוה אצלנו. וכל מי שבעצם רוכש את המוצר ונהנה ממנו, נהנה מרווח כפול.
ואת הרכישה אפשר לעשות גם במרחב הדיגיטלי וגם פיזית?
כן, אפשר גם להגיע אלינו לרשפון, או לרשום נערי האור ולהגיע לחנות שלנו.
אני מבטיחה שאני ארכוש, אני כבר מרגיש.
אתם מאזינים לתחשבו טוב. ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך דבורה שרר יקירתנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, והפעם יש איתנו על הקו גם את מיכל בצר, מנהלת אגף השיווק בתנובה, ואתן מבקשות לספר לנו יחדיו על עשייה מבורכת של תנובה למען נפגעי ופצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. ערב טוב לשתיכן.
ערב טוב, ערב טוב מיכל, ערב טוב יהודית, מה שלומכם?
בסדר, ברוך השם. אז
אני באמת רוצה רק לתת את הפתיח, אני אתן למיכל את זכות הדיבור, שתנובה מעמיקה את שיתוף הפעולה עם עמותת אתגרים, ומקיימו את האתגריסטים, קבוצות ספורט יהודיות לשיקום נפגעי מלחמות חרבות ברזל. תנובה נתנה סכום היקף של 1,000,000 שקלים, ואני חושבת שאני אתן למיכל להגיד כמה מילים על הפרויקט הזה, שכשהיא מדברת, אתם כבר תבינו שהיא מדברת מתוך הנשמה.
בבקשה.
היי מיכל.
היי אלן, תודה רבה לכן על ההקדמה, ובאמת זו זכות גם לקיים את הפרויקט הזה וגם לספר עליו. אנחנו בתנובה נמצאים בשיתוף פעולה עם עמותת אתגרים כבר שנה חמישית, בעצם הקשר הזה נמשך, שהשיתוף פעולה קורה דרך מותג גו, שהוא מותג לתזונת ספורטאים שאנחנו מפתחים בשנים האחרונות, ואחד הערכים שלו זה ערך של נחישות. בכלל, אני חושבת שהעולם הספורטיבי מבטא בצורה מזוקקת נורא את המעבר בין חוסר יכולת ליכולת, בין משהו שאולי לא היית מסוגל לעשות למשהו שכן, וזה חלק מהערכים שאנחנו מקדמים, וזה מתלבש בצורה מדהימה לעשייה של עמותת אתגרים. נגיד אליה מילה, זאת עמותה שקיימת עוד מעט 30 שנה, היא הוקמה ב-95, על ידי קבוצה של נכי צהל ומומחים לשיקום, שבעצם הבינו את הקשר ההדוק הזה בין הגוף והנפש בתוך התהליך של השיקום, ואיך פעילות גופנית בעצם מביאה אותך לתחושת מסוגלות חדשה או מחודשת בתהליך הכל כך, כל כך מורכב הזה.
ואת יכולה להגיד, באתגריסטים מעבר לתרומה הכספית, האם גם יש מעורבות של האנשים של תנובה בתוך הפעילות?
אז כן, זה אחד, כשעשינו, אנחנו עושים תקשורים כאלה גם כלפי חוץ וגם כמובן בתוך הארגון, וכמות הפניות, אנחנו מתקשרים מגוון מהלכים פה, שיווקים, כמות הפניות שאני קיבלתי של עובדים שרוצים לקחת חלק ולהתנדב הייתה ממש מרגשת, אז התשובה היא כן, ויותר מזה, אנחנו בעצם חלק בלתי נפרד מהשיקום, זה גם ההיבט התזונתי, בסוף יש צרכים פיזיולוגיים אחרים בתוך מהלך כזה, ואנחנו גם מעמידים לרשות המשתתפים צוות תזונתי של ייעוץ תזונתי ונגישות למוצרים, שהם חלק בלתי נפרד מהתהליך.
יפה.
אני יכולה להעיד, משפט אחד, על כמה פעילות ספורט, לאו דווקא אפילו שהיא אתגרית, כמה פעילות ספורט, בהמשך למה שמיכל אמרה, פשוט מחזירה חיים. אני יכולה לתת עשרות דוגמאות מתוקף תפקידיי בתוך מערכת הבריאות, והם רבים, ואני רואה אנשים שהיו במצב ממש בין חיים למוות. ולאט לאט הם פשוט, אני פוגשת אותם, אם זה על רחבת הריקודים, ואם זה בהליכה, ואומרים לי, דבורה, את מאמינה שהיינו מונשמים מורדמים, ובזכות, זה פשוט כאילו לא יאומן. אפילו הרופאים, כשהם עושים את הבדיקות, והם רואים את הערכים, איך הם משתנים בבדיקות עצמם, בזכות הפעילות הספורטיבית, גם הם מרימים גבה, אבל את יודעת, כולנו מאמינים בזה.
לגמרי.
אני חושבת שתנובה הרימה פה כפפה כבר והיא עושה פעילות באמת באמת שפו. אנחנו קוראים לעוד ארגונים לעשות את זה כמו ארגון המוביל של תנובה.
יפה.
אולי עוד מילה אחת על
ה... אנחנו חייבים לסיים.
אז רק נגיד שבינתיים יש המון צפיות במדיה ואלפי תגובות של אברכים במדינת ישראל שמפרגנים ומוכרים תודה לפצועים דרך הפעילות, שזה גם מחמם.
לגמרי. הפצועים הרבים של חרבות ברזל, גם נפגעי פעולות האיבה, וגם הלוחמים הגיבורים שלנו, ללא ספק, זאת מטרה סופר ראויה. זה המקום להודות לתנובה ולך, מיכל בצר, כמי שמייצגת את השטאפ הזה, ולך, דבור היקירתי, על זה שהבאת את זה לידיעתנו ולידיעת מאזינינו. ערב טוב ושבוע מבורך.
שבוע מבורך, תודה, תודה.
תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם יקיר התוכנית שלנו, הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית, משבוע לשבוע
התקדמנו,
אני יותר מובח.
התקדמת.
אני יותר מובח.
התקדמת. לקראת השנה החדשה, זה הכי מגיע לך. אז פרשת השבוע. פרשות השבוע של חנוכה הן תמיד אותן שתי פרשות,
נכון?
ואיזה,
את יודעת שגם תמיד פרשת בר מצווה שלי.
מזל,
תמיד ויגש ונשאר תמיד בר מצווה. פרשת מקץ תמיד יוצאת בתוך חנוכה, פרשת ויגש לרוב יוצאת אחרי חנוכה,
מלחכת את שולי חנוכה.
נכון.
ואני מניחה שהן גם פרשות שבמהותן איכשהו קשורות לחנוכה.
אפשר תמיד למצוא קשר, אם כי המסע המרכזי שלהם הוא הסאגה המשפחתית, יוסף ואחיו. שאני כל שנה מופתע מחדש. זאת אומרת, כל שנה זה כל כך מרתק, כי לא הצליחו לנו משפחה כזאת מושלמת שלא קשורה אלינו, וגם המשפחה ש... שלא יודעת בסופו של דבר להתגבר על הקשיים, אלא משפחה שיש קשיים, היא מלמדת בסוף, במיוחד פרשת ויגש, שאפשר לפתור אותם. אני חושב שזה במלא תקווה. ואם הנקודה הזאת של התקווה, גם בתוך החושך, גם כל הסיבוכים, גם בתוך כל הקשיים, אפשר לפתור בסוף את הבעיות, אני חושב שזה קשר מאוד עמוק.
לגמרי. ראשית, באמת, אחד המוטיבים של חג החנוכה זה האחדות, המשפחתיות, הגיוון, באמת, אני חושבת שזה חג שכמעט אין מחלוקת לגביו. כולם נהנים לחגוג אותו בשמחה יתרה, ממש.
יודעת, אולי זה כשבאים באור, זה כנראה מקרב, כנראה שזה העניין, תאיר, תאיר מסביב, תאיר את החשיכה, ואז לא צריך בכוח, לא צריך באלימות. האור עושה דברים שאחר כך, את יודעת, צריך הרבה מאמץ שמה שעושה נר אחד קטן, מגרש חושר גדול. אולי זה רעיון טוב בכלל החיים, לפעול באור, ולא בזה שאני בחושך ושונא ורב, מין אדם של ריב כאלה, כזה.
כן. ונחזור למשפחה.
נחזור לויגש. כן. לויגש. את יודעת, אני כל כך לפעמים מתמקד רק במילה אחת. ויגש. איזו מילה יפה הזאת. בעצם באותו רגע, הסיטואציה שלנו הייתה שהשליט תפס אותם בכלכלתם, והגביע נמצא באמתחתו של בנימין, והוא קובע שהוא צריך להישאר. ואז יהודה מבין שבעצם כל מה שהבטיח לאבא הזקן, הוא לא מסוגל לקיים אותו. ואם הוא חוזר ומספר לו שאיבדנו גם עוד ילד, הוא לא יחזיק מעמד. ואז מופיע הביטוי הזה, ויגש אליו יהודה. יש לנו מילה הזאת, ויגש, אני חושב שמפתח חשוב להרבה מאוד קונפליקטים קשים שאנחנו עומדים. מצד אחד ויגש זה לא באלימות, לא בתוקבנות. זה ניגש, אני משאיר לך רווח. ומצד שני זה גם לא בריחה, זה גם לא התקפלות. אני הולך קדימה, אני ניגש. זה המפתח הזה של איך אנחנו מצליחים ככה לגשת אל אותם אתגרים, למרוח. אבל גם לא להתלהם, לא בתוקפנות. אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים לי, זה ההתלהמות הזאת שאימצנו לעצמנו. רגע, בוא נדבר. והדבר הכי יפה שהוא מדבר שם, זה שהוא מדבר על עצמו. הוא אומר, אני אהבתי את הנער, איך אני אראה את אבא שלי? אני חושב שלפעמים כשבן אדם מדבר על עצמו, נקודה אישית, תקשיב, אני לא יודע איך אתה רואה את זה, אני אספר לך, איך אני רואה את זה, זה דווקא מאפשר לפתוח דלתות. זה מאפשר גם לצד השני, אולי רגע אחד להתחבר לנקודה האישית שלו, להתחבר לעולם הרגשות שלו, וזה פותח דלתות.
אתה יודע, זה ממש מעניין מה שאתה אומר. אני אומרת לעצמי, אם בשיח שלנו אנחנו נאמץ את השפה הזאת, שהיא פחות אלימה ויותר מאפשרת, הרבה מאוד פעמים, כשרוצים ללמד על חריצות ונחישות, אומרים, אני מסתער על המשימה. לא, בואו ניגש למשימה. בעצם העובדה שאומרים ניגש, יש שם שיקול דעת, איזה מיושבות, איזה מחשבה תחילה, ואגב, כמו שאתה אומר, גם איזה מרחב, וזה מקסים. אז אולי צריך לבחור.
כוח רך כזה, נכון?
כן.
גם יש בעוצמה, אבל עוצמה רכה, שנותנת לחירים, גם להיות שמה, וגם להיות חלק מהפתרון.
ובאמת מה שאני לוקחת ממה שאתה אומר, זה איך אנחנו בביטויים שאנחנו בוחרים להשתמש בהם, אנחנו יכולים בעצם להנחיח גם את הטון, ולא רק את המילה.
שפה יוצרת מצילות בסוף.
לגמרי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, תענוג, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות. בנרות שעוד נותרו לנו להדליק. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערכה והפיקה אותנו חירות עזני, רן לודין אחראי על השידור, עורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. אנחנו נשתמע כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, בתחשבו טוב.